Tam 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 tam
tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam
tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam לי קוראים שיר, ואיתי נמצא ארנון.
היי.
שלום ארנון.
שלום שיר.
למי שלא הבין מהפתיח המוזיקלי והמרגש שעשינו כרגע.
הומאז', הומאז' קורא.
היום אנחנו נדבר על קולנוע.
כן, סוף סוף.
איזה כיף. אז היום אנחנו נדבר בעיקר על התעשייה, קצת על תוכן. אם תרצו שנמשיך ונדבר על תוכן ונעשה ניתוחים של כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז מוזמנים לכתוב לנו. ככל הנראה, אם אתם מנויים, אז נקשיב יותר למה שאתם רוצים ומבקשים.
איך בכלל אני אשמע מה אתם רוצים אם אתם לא מנויים?
בדיוק, אז אתם מוזמנים להיכנס לתיאור של הסרטון ולעשות מנוי ברגע זה.
יכול להיות, ככל שיעשו יותר מנויים, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך לעשות יותר את הווקלים בעצמנו.
מה, יכול להיות שנוכל להכניס את זה בעריכה אחר כך?
תלוי רק בכם.
אז פתיח ומתחילים. תודה לפתיח ותודה שחזרתם.
באמת תודה.
זה לא ברור מאליו. אז אנחנו נתחיל בלדבר קצת על תוכן. וקודם כל צריך להגיד שהגענו לדבר בכלל על הנושא הזה, אני ורנון, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים קולנוע.
זה נכון, כל אחד בדרכו אמנם, ולא על הכל אנחנו מסכימים.
נכון. יש סרט אחד שאנחנו לא ננקוב בשמו,
כרגע.
שהוא עושה למחלוקת שלנו.
כן, ככה גילינו שאנחנו חלוקים, אבל זה נכון, אני חושב ששנינו מאוד אוהבים קולנוע, אני באופן אישי גם מאוד אוהב טלוויזיה, אבל הפרק הזה לא יעסוק בתוכן באופן מהותי. אם אתם רוצים פרקים שעוסקים בתוכן, אז א' אני מציע לכם לשמוע את הסדרת מופת שלנו על הארי פוטר. ואם אתם רוצים שנקליט סדרה חדשה כזאת שמתעסקת כן בכאילו סדרות, סרטים, דברים שאתם חושבים שראויים לתשומת לב מיוחדת, אז תכתבו לנו ואנחנו פתוחים לשקול את זה.
אבל בואו נגיד קצת דברים על תוכן. כן. כי אי אפשר שלא.
כי אי אפשר שלא, כי בכל זאת קולנוע זה קודם כל מדיום, כאילו מדיום אמנותי שהוא מספק לנו תוכן לדבר עליו. אז מאז 1895, שבו הוקרן הסרט הראשון של האחים לומייר, רכבת נכנסת לתחנה.
אני לא כל כך אהבתי אותו.
אני, היה לי בעיות עם הסוף. הוא היה קצת ארוך מדי.
היה בו ספוילר, השם של הסרט הוא ספוילר. הרכבת הגיעה לתחנה בסוף.
אני גם חושב שכאילו, הדמות של הרכבת היא קצת שטוחה מדי, כאילו לצורך, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל אז הקולנוע באמת היה מדיום מאוד מאוד חשוב, שדרכו כאילו, לפחות בתחילת דרכו גם ההשפעה שלו, למשל על דעת הקהל הציבורית, הייתה באמת באמת אדירה. כאילו היום אני חושב שזה כבר, כאילו כולנו עברנו איזשהו תהליך של התפכחות, כדי להבין שהדברים שזה שאתה רועד משהו על מסך גדול, זה לא בהכרח אומר שהוא נכון, אבל יש למשל כאילו הרבה מחקרים מאוד מעניינים, שאנחנו לא באמת ניכנס להם כרגע, למשל על איך אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, אז תעשיית הקולנוע יצרה איזשהו אתוס של הדרום האמריקאי, למשל בתור מקום שבו עבדים נהנו להיות עבדים, והיה שם איזה מין תרבות מפוארת של כל מיני דברים שלא באמת קרו במציאות, וחלף עם הרוח למשל זה סרט בדיוק כזה, וגם לידתה של אומה, וכל מיני דברים שאם אתם אוהבים קולנוע, אז אולי אתם כבר מכירים אותם.
וגם יום אחד אנחנו נהיה חייבים אולי לדבר על כל הרדיפות שקרו לקומוניסטים בתעשייה של הוליווד.
בדוק, וגם כאילו קשור מאוד לזה שחלק גדול מהתעשיות של הוליווד היו והם עד היום תעשיות מאוגדות, שזה כאילו משהו מאוד מעניין לחקור אותו ביחס לזה שהיום התעשייה מוקדשת באופן חד משמעי לכאילו, לא יודע, למגר מהעולם את כל שאריות הסוציאליזם שעוד נותרו בו. ואני חושב שעל זה אנחנו רוצים לדבר היום.
אבל תראה, יש לנו כל כך הרבה סרטים עם נשים בתור לידריות ושחורים, האם אפשר להגיע ליותר מזה?
לא, כנראה שבאמת אי אפשר. אז שוב, כאילו תהינו קצת על מה לדבר בהקשרים של תוכן, אבל אני חושב שכאילו מאוד חשוב, לפני שאנחנו מדברים על התעשייה עצמה ועל הדברים הפחות טובים והיותר טובים שהיא עושה בעולם שלנו, כנראה מהיכרותי איתנו בעיקר על הפחות טובים.
בעיקר הפחות.
זה פשוט האופי שלנו כנראה. אז אני רציתי להתמקד כאילו בזה שנגיד הסרטים ה, לפחות כאילו כשאנחנו מדברים על קולנוע ב-2021, כמעט כאילו מגיעים כבר ל-2022, אז אין ספק שיש ז'אנר אחד של סרטים שהוא כזה נראה לי גורף את מרבית הכסף ומחולל את מרבית ה, לא יודע, אירועים החשובים כזה, שזה הז'אנר של גיבורי על, של כאילו, של הסטודיו-אים של מרוול ודיסי בשיתוף עם דיסני וכל מיני ענקיות קולנוע אחרות.
מרוול גם הם של דיסני.
זהו, כאילו, אז אנחנו, טוב, אולי אנחנו נדבר על דיסני קצת בהמשך, כאילו, ועל הקונגלומרט המפלצתי שהם מנסים ליצור, אבל אז אני חושב שזה הז'אנר המרכזי של סרטים, אני חושב שפשוט מה שמאוד מעניין בו זה שהוא כל כולו סוג של כזה הלל לנאו-ליברליזם ולערכים שאנחנו כאילו מקדישים את הפודקאסט הזה ללחלוק עליהם. אם מעניין אתכם לשמוע מישהו יותר חכם ממני מדבר על הדברים האלה, אז אני ממליץ על מאמר של מגזין פיגומים של גיבורי העל בשירות הברונים השודדים, שכתב אותו אלון בנודד. סתם, אם זה מעניין אתכם, תחפשו את זה בגוגל, זה מאמר מצוין, תקראו את פיגומים, זה אחלה מגזין. היה להם לאחרונה ערב השקה של הגיליון המודפס, ולא יכולתי לבוא, ואני מתנצל, כל הפיגומים ניקים שמאזינים לפודקאסט הזה. תקראו פיגומים, זה מצוין. אז נראה לי, כאילו, אז כדי להתייחס פשוט לנקודה של למה גיבורי העל זה תופעה ניאו-ליברלית, אז כדאי לחזור קצת אפילו אחורה בזמן ולהבין שתמיד ההתפתחות של גיבורי על הייתה איזשהו סממן לאומי של כוחות פוליטיים מסוימים שרצו לקנות לעצמם מוניטין והשפעה. נגיד סופרמן לא בכדיר לבוש בצבעי הדגל האמריקאי, ויש כל מיני תופעות בתוך הקומיקס הזה של מאבק בסובייטים ובאיום הקומוניסטי, כמו בכל כאילו קומיקס טוב משנות ה-50. גם פופאי הוא כזה דרך אגב. אבל אני חושב שהאימוץ של זה בתקופה המודרנית הוא אימוץ מאוד מעניין, כי בעצם כל הז'אנר של גיבורי על הוא מוקדש לפמפם לנו במוח את העניין של כשיש אדם אחד שיש לו כוח והשפעה ויכולות שהם הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין, זה מצוין. וככל שהוא פחות כפוף לשיח ציבורי או דמוקרטי, אז זה עוד יותר טוב. כי בכל פעם שאיזשהו גיבור על מנסים להכפיף אותו לאיזשהו מנגנון דמוקרטי שיפקח עליו, תמיד התוצאה של זה היא הרסנית. ולעומת זאת, לפחות מבחינת הנרטיב של הסרטים שאנחנו בדרך כלל נחשפים עליהם, כל עוד הוא פועל לבד על דעת עצמו ועושה כל מה שהוא רוצה בעולם, תמיד התוצאה של זה היא תוצאה מצוינת.
יש בו את הזיק הזה של הטוב המושלם אולי. כאילו, כל הפוליטיקה וכל הכוח הזה הוא תמיד מושחת, וצריך שהוא לא יתערב לו באלילות שלו.
כן, כי הוא גם מעצם העובדה שיש לו את היכולות המדהימות שהוא זכה אליהם, וזה לא משנה אגב אם הוא זכה ביכולות האלה על ידי עבודה קשה או על ידי מזל כאילו רנדומלי, אז הוא תמיד הבן אדם הנכון בזמן הנכון, והוא גם היחיד שיכול להגן עלינו מפני אנשים שהם כמוהו אבל רעים. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו מפני, לא יודע, מין איש, איך אומרים, גיבור על שהוא לא גיבור? נבל
וילן,
על? אוקיי,
כן.
סבבה. אז איך, מה אנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו מפני נבל על? אנחנו צריכים גיבור על, אין ברירה אחרת. זאת אומרת, אין בשום שלב גם יכולת שנגיד ציבור של אנשים שהם סתם אנשים רגילים יתארגן ולא יודע, יעשה דברים בעצמו. תמיד צריך את האדם הזה שיגן עלינו.
וזה גם לא משנה כמה, ראי, בגלל שיש לו בסופו של דבר עוצמות מאוד גדולות, הוא גם יכול ליצור הרבה הרס סביבו. אבל זה לא משנה, כי הכוונה שלו הייתה טובה, וזה שעכשיו הוא הרס את כל ניו יורק בניסיון להילחם בנבל, זה שולי, כי הוא ניצח את הנבל.
כן, גם אם כמובן כאילו כל הסיפור כולו הוא באשמתו באופן מוחלט, כאילו ואם הוא לא היה קיים אז כל הדבר הזה לא היה קורה.
או מה שנגיד, המטרה של הנבל זה להרוס את ניו יורק.
כן.
זה לא משנה אם הוא לא הרס חשוב. את ניו יורק במקרה, כי הכוונות שלו היו טובות.
זהו. עכשיו, יש כמובן גיבורי על שהם כאילו מין, אפילו קצת אפשר לראות אותם היום גם בתור קריקטורה קצת על עצמם, כאילו בטמן שהוא ליטרלי מיליארדר שגר בעיר ממש ענייה ומתפרקת, והוא לא מעלה על דעתו שנגיד, אולי אם אני אשלם יותר מיסים, העיר הזאת תהיה פחות מחורבנת, ואז אני אצטרך להילחם בפחות פשע, אבל לא משנה, כאילו זה נגיד דוגמאות מאוד מאוד קיצוניות, אבל עצם הקונספט של כאילו גיבור על והאופן שבו התרבות שלנו בוחרת לתאר אותו, אני חושב שזה אופן מאוד מעניין, ובדיוק כמו שכאילו קצת ציינת קודם, שהדרך לתיקון חברתי גם כל הזמן להוסיף לרשימת גיבורי על, נגיד שחורים ונשים. וככל שאנחנו נעשה את זה יותר, אז כמובן שגם מצבנו משתפר באופן מוחלט. וזה לא משנה כאילו למה משמשים הכוחות שלהם ולמה. אני כמובן לא הראשון שחשב על התופעה הזאת, כאילו אז חוץ מהמאמר של פיגומים שהוא באמת מאמר מצוין ואני ממליץ עליו, אז סדרה שמתעסקת בזה, אני חושב באופן הכי טוב עד היום, סדרה שנקראת The Boys, היא גם מבוססת על קומיקס ואתם יכולים לראות אותה למרבה הפתעה באמזון פריים, תכף תבינו למה זה מצחיק. שבעצם בוחנת את המציאות מתוך נקודת מבט של מה אם גיבורי על ממש כמו אנשים רבי יכולות כוח והשפעה במציאות שלנו, היו פחות גיבורים ויותר אנשים כמו נגיד ג'ף בזוס וג'פרי אפשטיין, וכאילו אנשים שמשתמשים בכוח שלהם, שנגיד אולי במקרה הטוב, אז הם באופן פסיבי גורמים לסבל בל יתואר לאנשים שעובדים תחתם, או שהם מנצלים אותם כדי להתאשר.
או שגרו בין מנהטן וכל העיר נרסה.
כן, למשל. או באופן אקטיבי, נהנים כאילו מלהתעלל באנשים אחרים, וזה מה שהם מניע, וזה הדרייב שלהם כדמות. וגם, אני חושב שמה שכל כך מפחיד בסיפור הזה, זה גם האופן שבו, כמו שדיברנו הרבה בפרק שלנו על ג'פרי אפשטיין, שאתם כדאי שתשמעו אותו, גם בגלל שהאנשים האלה ממותגים כאיזה סוג של גיבורי תרבות וחברה במציאות, אז גם כל ניסיון, לא יודע, להתנגד אליהם, או לנסות להרער על המעמד שלהם, הוא נתפס כניסיון שהוא אנטי-חברתי. וזה מה שהופך אותם לכל כך מסוכנים. זה בעצם כל מה שהיה לי להגיד על גיבורי על ותוכן.
כאילו אין עוד מה להגיד עליהם, די, זה נושא לא כל כך מעניין, אני לא מבינה למה זה הסרטים הכי מצליחים בימינו. אבל תודה ארנון על הטייק שלך על גיבורי על. ואני חושבת שמה שלי גרם לרצות שנעשה פרק, זה שהטריד אותי הרבה זמן, שכשאני רואה סרטים, בעיקר אני חושבת זה בולט בסרטי ילדים, אבל לא רק, גם ברור בסרטי גיבורי על וכו, מרגיש שהמסרים הם טובים. בסך הכל. כאילו תמיד יש איזו תחושה שהם אומרים את כל הדברים הנכונים. ובסופו של דבר, גם הסאבטקסט, אבל גם מה שאומרים ומאכילים אותנו בכפית, זה מסרים שהם בסך הכל טובים לנו כחברה.
תני דוגמה.
למשל חברות, ולמשל, אני חושבת שהדוגמה אולי שהכי בלטה לי והכי טרידה אותי, זה הסיפור הזה של עניים ועשירים. שוב, זה מאוד בולט לי, בעיקר בסרטי ילדים, ואני חושבת שזה קפץ לי לראש, הסיפור הזה בעיקר, כשראיתי עם האחים שלי, שוב, את הקיסר נפל על הראש. לא הייתם ראית את הסרט.
בוודאי, זה סרט חובה לכולנו.
אין על איזמה, באמת. אחת הדמויות הטובות ביותר שדיסני יצרו.
הכי טובות שנוצרו, כן.
ויש שם, אני לא גולל את התעלילה, כי היא לא כל כך חשובה, אבל כמו שאתם יכולים לדמיין, כמו שיש בהרבה סרטי ילדים, יש את קוזקו, שהוא קיסר רב עוצמה, קצת תמבלול, ובעיקר לא כל כך נחמד, וקצת אוהב להתעלל באנשים, ויש את הבחור שאני לא כל כך, אפילו לא זוכרת את שמו, אבל כן, שהוא בחור כפרי, עני, שקוזקו רוצה לבנות מימדיון על הבית שלו. פארק מים. ובפירוש, הדמות של קוזקו הקיסר מוצגת כדמות לא כל כך חיובית, והדמות של העיקר מוצגת בצורה מאוד חיובית, הוא כזה איש משפחה מצוין, והוא אפילו מוכן להקריב את החיים שלו למען קוזקו, כי הדרכים שלהם נקלעות, נתקלות אחת בשנייה. ולא הצלחתי להבין למה זה מה שמייצרים לנו, הרי זו מאוד לא התרבות שבה אנחנו חיים, היא מאוד מקדשת את מי שמצליחים להגיע לפסקה ומתעשרים. ואני חושבת שיש בזה משהו נוצרי קצת. להתחנך על ברכי העני הוא האיש הטוב, והוא זה שבסופו של דבר, גם איש המשפחה הכי טוב, וגם הבן אדם עם הערכים הכי טובים, ולשנוא את העשירים. יש פה איזה משהו שישו היה מאוד, ישו נראה לי היה שמח מהסרטים האלה.
כן, אני חושב שזה גם בדיוק העניין. זאת אומרת, אני הייתי אולי טוען, כאילו שישו גם היה דמות שביקשה לעשות שינוי חברתי למצב הזה.
או, וזה נראה לי מה שלא קורה בסרטים האלה. זאת אומרת, בסרטים האלה מאוד עושים איזושהי רומנטיזציה לעוני, אבל לא דורשים בשום שלב לעשות שינוי. בסוף הסרט, בסוף הקיסר נפל על הראש, קוזקו נשאר הקיסר, הבחור הכפרי הזה נשאר כפרי ואני. כן, הם מין די חברים כאלה בסוף, אבל כל אחד מאוד נשאר בפוזיציה שבה הוא התחיל. קוזקו לומד להיות בן אדם יותר טוב בזכות המסע הזה ובזכות ההיכרות שלו עם האנשים העניים והפשוטים, אבל אין שום קריאה לנסות לשנות את איך שנראית החברה, בגלל שאתה צריך לשאוף להיות עני, כי ככה אתה תהיה בן אדם הכי טוב. וזה כמובן מתעלם באופן גורף מכמה כוח וכסף והשפעה יכולים לגרום לחיים שלך להיות יותר טובים, ואין שום סיבה לעשות רומנטיזציה לעוני הזה.
כן, אני חושב שזה כאילו גם נקודה שקצת נגענו באמת בפרקים שלנו על הארי פוטר, שעוני ואושר הם מוצגים ככאילו סממנים של דמות, כדי שנבין מי הדמות הטובה ומי הדמות הרעה, וזה באמת חוזר גם בהמון המון סרטים, כאילו לא רק היום כמובן, זה גם מוטיב שהוא קיים, כאילו נראה לי אפילו מסיפורים ממש משחר ההיסטוריה, אבל אני חושב שגם כאילו אז כמו היום, אז הרבה פעמים מיתולוגיות ומיתוסים שנוצרו ונשארים איתנו עד היום, הם הרבה פעמים מיתוסים שהתפקיד שלהם החברתי היה להסביר לך שזה טוב שיש לך מלך, כי המלך שלך הוא מדהים.
וזה בסדר שאתה אני, כי זה הופך אותך לבן אדם טוב, כן. וערכי, ותאכל חרה, כאילו תתמודד ותאכל חרה ותהיה בסדר עם זה.
אבל אני דאג, כי כאילו בעצם התכונות אופי שלך הן הרבה יותר חשובות מהכסף והכוח שמוחזקים על ידי מישהו אחר, שכנראה שהוא ראוי להם, כי אם הוא לא היה ראוי אז הוא לא היה מחזיק בהם. ואני חושב שהדברים האלה מאוד נוכחים גם בקולנוע שלנו היום, אבל כאן אנחנו מפסיקים את השיחה על התוכן. זה סתם היה כאילו בשביל לתת לכם איזה משהו מעניין להגיב לנו עליו עם הדעות שלכם בקבוצת וואטסאפ אחר כך.
אבל עכשיו בוא נדבר על הריל ג'וס.
עכשיו אנחנו ניגע בתעשייה עצמה.
התעשייה עצמה, וארנון, יש לי שאלה אליך, ומה זה... מה זה סרט מצליח? כאילו, אל איזה סכומים אנחנו מדברים?
זהו, אז כאילו, אם כבר באמת נגענו כאילו באנשים עשירים שמנצלים את כוחם לרעה, אז חלק מהאנשים המאוד מאוד עשירים האלה הם כמובן יושבים בקודקוד של חברות, של סטודיו A ענק. סטודיו A זה מילה מאוד מציקה להגיד, של חברות קולנוע ענקיות. אני חושב שהרווי ויינשטיין היה למשל כאילו דוגמה מדהימה לדבר הזה, אבל רק כדי שנבין את הפרופורציות של המספרים שאנחנו מדברים עליהם, אז הסרט הכי מצליח ב-2020, למשל, גרף 2.8 מיליארד דולר, אוקיי? כאילו זה, אלה מספרים פסיכיים, כאילו אומר, הסרט עצמו הושקע בו נגיד 350 מיליון.
שזה לא מעט.
לא מעט כסף, אבל הוא גרף בחזרה כמעט 3 מיליארד, שזה מספרים דמיונים, וזה סרט אחד, כאילו שהופק על ידי... כאילו כמה וכמה סטודיו, אבל הוא בהחלט רק סרט אחד שיצא באותה שנה. זאת אומרת, המספרים האלה הם מספרים מפלצתיים, והם גם באמת מתחזקים תעשיות מאוד 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 גדולות, כמו כאילו חברות ענק, למשל, כמו דיסני, שהיא הגדולה ביותר, אבל חוץ ממנה כאילו קיימות עוד כמה וכמה שמתעסקות בתוכן, בכל מיני אופנים, ואנחנו נדבר על חלקם קצת מאוחר יותר.
ואני חושבת שמעניין לשאול אולי, איך התעשייה הזאת בדיוק עובדת? כי... זה תמיד הרגיש לי קצת לא הגיוני, איך סרט שהושקעו בו 300 מיליון דולר, למה הוא יוצא כזה...
למה הוא כל כך רע?
כל כך בינוני, אפילו, אתה יודע מה, לא רע, פשוט נראה כמו כל סרט אחר שיצא באותה שנה.
ואנחנו נגיד לכם למה השאלה הזאת מעסיקה אותנו, כי אנחנו משקיעים בכל פרק שאנחנו מקליטים לכם הרבה הרבה פחות מ-300 מיליון דולר, כאילו...
ממש הרבה פחות, אולי נגיע לסכום הזה יום אחד.
בזכותכם,
בזכותכם המנויים.
אבל אני באמת חושב שאנחנו מורידים פה יצירת מופת אחת אחרי השנייה, ולעומת זאת היית מצפה שגילו עם כאלה, עם משאבים אדירים של כסף וכוח אדם ויצירתיות, אני בטוח שמיטב המוחות היצירתיים הרי יושבים על הדברים האלה, לא בציניות, אני באמת חושב ככה.
כן, אז... ומיטב השחקנים ומיטב התסריטאים, ובכל זאת יוצאות תוצאות
די בינוניות.
די בינוניות, ואנחנו לא, אנחנו אנשים שמאוד אוהבים קולנוע, זה לא שאנחנו מזלזלים בכל המדיום, אנחנו נהנים ללכת לקולנוע, או לראות דברים בנטפליקס ברור, ועדיין מתאכזבים מהסרטי בלוקבאסטר האלה שיוצאים
בקיץ. פעם אחרי פעם. וזה כאילו נורא מעניין, כי זה לא שאין סרטים טובים שיוצאים, אני חושב שמכל שנה מחדש תמיד יש כמה פנינים שאני נורא נהנה לראות, חלקם אגב לא איזה כאילו שיט אליטיסטי שרק 5 אנשים בעולם יכולים להבין, הם פשוט סרטים שהם באמת סרטים מצוינים, אבל אין ספק שהם לא סרטים שגורפים כסף, והם גם לא סרטים שמושקע בהם כסף, שזה מעניין, ואולי כדאי לשאול את עצמנו רגע למה.
וצריך להגיד שגם חלק מהדברים שנדבר עליהם היום, אז הם עלו לי מתוך הרצאה ששמעתי של דורון פישלר, מי שלא מכיר אותו, הוא היה הבעלים של האתר ביקורת סרטים אין הדג.
אין הדג.
אני הייתי מכורה לו בתור נערה, והיום הוא עושה הרבה הרצאות על כל מיני נושאים, אז אתם גם, אני ממליצה לכם ללכת לקרוא את הכתבות שלו באתר, הוא כבר לא מפעיל את האתר, אבל עדיין יש שם ביקורות סרטים מעבר, וגם לראות את ההרצאות שלו. אני אחרי שאני רואה סרט, אני תמיד הולכת לראות אם יצא לו ביקורת באתר, כדי לדעת מה אני חושבת על הסרט. תודה לך, דורון. וגם יש לו פודקאסטים. כל הכבוד לדורון, איש השקולות.
כל הכבוד לו, איש השקולות.
אחד הדברים שאולי לא יפתיעו אף אחד, זה שתעשיית הקולנוע מאוד מאוד מתעסקת בפרסום. עכשיו למה? חוץ מזה שהיא פועלת בתוך עולם קפיטליסטי ובסופו של דבר סרט או מוצר, מה שמעניין זה שרוב ההכנסות של סרטים הולכות לאולפנים בשבועות הראשונים שבהם מופצים הסרטים.
כאילו זה הדיל שלהם עם בתי הקולנוע.
בדיוק, זאת אומרת, סרט מופץ לבתי הקולנוע המסחריים, השבועות הראשונים רוב ההכנסות ממכירת הכרטיסים הולכים לאולפנים, ו... משבוע מסוים, רוב ההכנסות הולכות לרשתות הקולנוע. עכשיו, זה גורם לאולפנים לרצות שכולם תכלס יגיעו בהתחלה.
בשבוע הראשון.
בדיוק. עכשיו, איך עושים את זה? מייצרים שיווק אגרסיבי, שאני אראה כל פעם שאני נוסעת על הילון, או בדרך למיר, או אני אראה פרסומות לסרט, ואני אראה את זה בטלוויזיה, ואני אראה את זה על עזריאלי בכל מקום, ואני ידע שהסרט עומד לצאת. אני ידע שהוא עומד לצאת, ואני ידע שאני חייבת ללכת לראות אותו.
לא, זה כמובן גם כאילו מטרגט באופן מאוד ספציפי גם אנשים צעירים. למשל, אני לא יכול יותר לראות סרטון כללי ביוטיוב על טוקסיק מסקיוליניטי בלי שיקפצו לי 6 פעמים באמצע פרסומות לסרט החדש שאני לא מתכוון לראות.
אז באמת, הם משקיעים המון המון כסף בשביל הדבר הזה, כדי שאנחנו כולנו נגיע בשבוע, שבועיים, 3 הראשונים. ואז הסרט יהיה לא כל כך טוב, ולא נגיד לחברים שלנו לבוא לראות אותו, אבל בעצם לא אכפת להם, כי אנחנו רוצים, כי הם רוצים שכולנו נבוא בהתחלה.
ואם נבוא אחר כך, אז כאילו זה כבר בעצם הרווחים של בתי הקולנוע, ולא של הסטודיו.
בדיוק, אז זה הרבה פחות מעניין אותם, אז עדיף שהפרסום יהיה טוב ואגרסיבי, מאשר
שהתוכן יהיה.
שהתוכן יהיה טוב, ושאנשים ימליצו לחברים שלהם להגיע לסרט. גם יש תוצאות, זאת אומרת, רוב סרטי הבלוקבאסטר מרוויחים את רוב הכסף שלהם ב-38 ימים הראשונים של ההקרנות. וזה באמת, אנחנו מדברים פה על תקציבי עתק, כן, אמרת מקודם מאות מיליוני דולרים, בסרט, אפילו אם אנחנו ניקח סרט עם פחות תקציב, סרט עם תקציב של נגיד בין 40 ל-75 מיליון דולר, אז הערכות הן שהוא משקיע יותר מ-20 מיליון דולר, על הפרסום. זאת אומרת, יותר בערך חצי מהסכום שהוא משקיע בסרט, הולך על הפרסום.
שזה ממש מטורף, בעיקר כשהם אומרים, כאילו כמו שאמרנו קודם, הוא באמת הרבה פעמים יכול להרוויח כמעט פי 10 ברווחים מאשר הוא השקיע בסרט עצמו. זה כאילו, אז אם חצי מזה הולך על פרסום, יכולים להניח שבתוכן הושקע די מעט.
ועוד נתון מעניין שראיתי, זה שהרבה פעמים הפרסום עולה יותר מההפקה עצמה. הסרט הרי, הוא צריך לעשות כל מיני דברים, הוא משלם לכל מיני אנשים ולכל מיני דברים.
אנחנו מקווים שהוא משלם להם.
כן, אז ההפקה עצמה של הסרט, של ליצור את הסרט בצילומים וזה, עולה לפעמים פחות מהפרסום של הסרט.
שזה ממש מטורף. רגע, אוקיי, אז כאילו חוץ מלפרסם, מה עוד למשל התעשייה עושה?
אוקיי, אז עכשיו בוא נחשוב רגע, אני רוצה לשאול אותך. מה לדעתך?
זה חלק אינטראקטיבי.
יש פה חלק, אתם הצופים גם יכולים לענות, אני אתן כזה מרווח של 2 שניות שייתן לכם מקום לתשובה. מה הדבר הראשון שסרט הוליוודי עושה?
תסריט.
אמרנו שנחכה 2 שניות לקהל המאזינים. אבל בכל מקרה תשובה שלך שגויה, תודה רבה ששיחקת, אתה מוזמן ללכת ולנסות שוב פעם הבאה. הדבר הראשון שסרט הוליוודי מתעסק בו, זה לבחור תאריך שבו יצא הסרט. עכשיו למה? סרטי בלוקבאסטרים גדולים קובעים את תאריך ההפצה שלהם הרבה זמן מראש, חודשים מראש, לפעמים אפילו מעל שנה, בשביל שכל התעשייה מסביב תהיה מוכנה ליציאה של הסרט. שזה אומר, המפעל בסין שמייצר את כל הצעצועים ומחברות וקלמרים ומשחקי מחשב התחפשות של פרוזן, אז צריך שהוא יהיה מוכן שביום שבו יוצא הסרט גם כל התחפשות של אלזה ואנה יצאו. כאילו חייב שזה יקרה בדיוק באותו זמן, כי מה יעשה הילד בארוחת המקדונלדס שלו אם הוא לא יקבל צעצוע של מיניון כשגנוב על המיניון עם 17 יוצא, מה הוא יעשה?
הוא יצרח, הוא יצרח והוא יבכה.
ברור.
אין דרך אחרת לעמוד עם זה.
ובגלל זה התאריך הוא סופר סופר חשוב. ולא סתם זה חשוב. אני אתן עוד קצת מספרים, וואי, הפרק הזה הולך להיות מלא במספרים ובנתונים. אבל למשל...
שמעת את הפרק שלי ושלי אל על אשראי?
אני לא שמעתי אותו.
אני יודע שלא.
הוא דיבר יותר על מספרים?
יכול להיות, תמשיכי במשחק שלך.
למשל, מלחמת הכוכבים. כולנו מכירים את סדרת הסרטים האהובה. מודה שאני לא כל כך אהבתי אותה, אולי לא ראיתי אותה בזמן הנכון.
אף אחד מהם?
היה איזה לילה שבו צפיתי ב-4, 5 ו-6 רצוף, מ-12 עד 7 בבוקר, זו הייתה טעות.
זאת אומרת 4, 5 ו-6 בסדר הכרונולוגי שלהם, כאילו.
בסדר של I am your father.
בטובים ראית, כאילו.
אתה מבין? לא נהניתי.
אוקיי, כאילו נחזור לזה אחר כך.
אוקיי, אז מלחמת הכוכבים, אני עכשיו מדברת רק על הסרט שיצא ב-2015, שהאמת שאפילו ראיתי אותו, הכוח מתעורר. אז הפרנצ'ס הזה הוא כמובן של דיסני, אנחנו נדבר קצת על דיסני בהמשך. הוא השיג יותר מ-2 מיליארד דולר מהקופות, כש-55% מההכנסות היו מהעולם, כלומר יותר מהמקומיות בארצות הברית, שזה גם כמובן מעיד על חשיבות של התחברות לעולם, אנחנו כמובן יודעים על כל הסצנות ששינו בסרטים של מרוול כדי שיתאימו למזרח ולסין.
כן, הם אוהבים לשתול עכשיו סצנות שצולמו באסיה כדי להביא את הקהל האסייתי לראות את הסרט. כאילו לא משנה, ההיגיון שלהם הוא מוטל בספק בעיניי, אבל בסדר גמור.
בדיוק, ושהנבלים כבר לא יכולים להיות סינים. בקיצור, יש המון התעסקות בעולם, וזה חשוב, כי הרבה מההכנסות מגיעות פשוט מהעולם. אז $700, $700 מיליון, מהרווחים של הסרט היו רק ממרצ'נדייז. כלומר, כמעט חצי מהמחיר של מהסכום שהם הרוויחו מהכרטיסים לסרט. זאת אומרת, ההשקעה במרצ'נדייז היא ממש, ממש, ממש חשובה. עוד דוגמה אהובה ומוכרת, הארי פוטר, 7.7 מיליארד מכרטיסים לאורך כל...
לא, לאורך כל הסרטים.
לאורך כן, כל שמונת אוקיי, הסרטים. לא רק. הראשון. זה פשוט היה סנסציה מהרגע שזה יצא לקולנוע.
כן.
7.2 מיליארד ממרצ'נדייז. זאת אומרת, אותה כמות סכום של מכרטיסים ממרצ'נדייז. פרוזן, 1.27 מיליארד מכרטיסים, יותר ממיליארד ממרצ'נדייז, שזה, אני מרגישה שזה צריך להיות הרבה יותר. בדודה שלי, בת השלוש.
איך זה לא הרבה הרבה יותר?
לא יודעת. כי זה כבר נהיה כל כך מותג, שבדודה שלי, בת השלוש, מאוהבת בכל דבר שקשור לאנה ואלסה, ומעולם לא ראתה את הסרט. זאת אומרת, זה כבר נהיה כל כך דבר הרבה יותר מהסרט עצמו.
כן, זה נשמע חשוד, המספרים האלה. יכול להיות שמוכרים אותם יותר בזול מאשר את הכרטיסים, משהו כזה.
יכול להיות. ואולי הדבר שהכי היה מטורף בעיניי, מכוניות, שזה כאילו היה כזה סרט סבבה, הרגיש...
לא ראיתי.
סרט חמוד, לא, תראה, ממליצה. אז אחד ושתיים, היו שני סרטים בסדרה, הרוויחו מיליארד שקל מכרטיסים, מרצ'נדייז, 10 מיליארד.
זה מאוד מרשים.
זה מטורף.
למרות שהם כן קראו לסרט מכוניות, אז אני מניח שהם כיוונו למרצ'נדייז כאילו בתפוצה די גבוהה.
הם כל כך כיוונו לכל הילדים בני השלוש שיקנו את כל המכוניות. לגמרי. שזה מה שמעניין, למשל, סדרת הסרטים רובוטריקים, שמעת עליה?
כן, הם היו איומים, הסרטים.
הם היו איומים, אבל אתה יודע שזה התחיל בתור פרסומת.
זה לא מפתיע אותי, כאילו אני מביא את הראש.
קודם יצאו בובות כזה, של רובוטריקים שהופכים ממכונית לרובוט, ואז אמרו, אוקיי, איך נפרסם את זה? בוא נעשה סדרת טלוויזיה מצוירת, שבהם הם מופיעים, ואז אנשים יקנו, ילדים יקנו את המוצר, ואז זה הפך להיות הסנסציה של נהיה היום.
כאילו זה סיפור מגניב, אבל יש מיליון כאלה, לא עשו גם סרט על Angry Birds או משהו כזה, שזה איזה משחק טלפון מטומטם, ואז עשו ממנו סרט, כי צריך עלילה איכשהו בדבר הזה.
עזוב, היה סרט על אמוג'י. לא, המצב מאוד מחמיר עם השנים.
כן, ממש נגמרים לנו הרעיונות, שזה מוזר, כי העולם כן הולך ומתפתח, אבל אנחנו לא נחזור עוד פעם לענייני התוכן, אנחנו כאילו פה כרגע בתעשיית הקולנוע עצמה.
ואנחנו, הסיפור הזה עם התאריך הוא כל כך בעייתי, כי זה אומר שלא משנה איזה תקלה קורית בדרך,
הסרט חייב לצאת,
השחקן חולה, השחקן שבר את הרגל, יש, לא יודעת מה, מגיפה עולמית, כאילו, כל מיני דברים קורים, והסרט חייב לצאת בתאריך, לא משנה מה, כי פשוט כל התעשייה מוכנה להוציא את כל הקלמרים ביום שבה הסרט יוצא. אתה לא יכול לשנות את זה. אז זה הדבר הראשון שסרט בוחר. אתה יודע מה הדבר הבא?
תסריט.
היית מת.
רגע, גם לא חיכיתי שתי שניות.
כל פעם אתה נכשל במשחק הזה. הדבר הבא, ואולי הלא מאוד מפתיע, שסרט צריך להתעסק בו, זה לבחור פרנצ'ייז. כי דיברנו על כמה זה חשוב מבחינת כל המסביב של הסרט, אבל בתחת זה גם פשוט אימור ממש בטוח. אם אנחנו נסתכל על רשימת הסרטים הכי מרוויחים שנה שעברה, ב-2020, שימו לב שיש פה כמה סרטים שיצאו בדצמבר 2019, אז אל תתפסו אותי אחר כך בקטנות. וכשאנחנו אומרים מרוויחים, אז אנחנו מדברים על מאות מיליוני דולרים עד מיליארד.
מי שהביא את הג'ובות, כאילו.
בדיוק. כן. אז מקום ראשון, האמת שאני לא שמעתי עליו אפילו, נקרא Bad Boys for Life.
מה?
מה זה הסרט הזה?
ב-2020.
אוקיי. הופתעתי שלא היה איזה משהו יותר גדול באותה שנה, אבל, וגם הופתעתי שזה לא משהו עם פרנצ'ייז, אבל אז קראתי על מה הסרט, וכתוב, The Bad Boys, Mike Lowry and Marcus Burnett are back together for one last ride. זאת אומרת, הם כבר היו באיזה רייד פעם, והם חזרו ל-one last ride.
אני לא הבנתי, זה אותם Bad Boys של הסרטים, כאילו של, וואו, זה מטורף שהם עשו לזה חידוש.
הוליווד מתים על חידושים. אז זה במקום הראשון, אחריו מגיע 1917, שזה, אוקיי, זה לא פרנצ'ייז, למרות שאפשר להגיד שאולי מלחמת העולם הראשונה היא כבר פרנצ'ייז.
פרנצ'ייז מסוג מסוים.
אבל איך אנחנו אוהבים את סרטי המלחמה שלנו. ואז אם אנחנו הולכים לשאר הרשימה...
כאילו כל השמונה האחרים.
סוניק, ג'ומנג'י, סטאר וורס, Birds of Prey, שזה מיחידת המתאבדים, זה הזאת עם הקוקיות, איך קוראים לה?
אני לא עוקב.
וזה ממשיך, ומתוך 20 הסרטים הכי מרוויחים של 2020, 12 מהסרטים מהווים או המשך לסרטים קודמים, או עיבוד מחודש לסרט ישן יותר, או שימוש בפרנצ'ייז מוכר. ועכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, מדובר פה בשנת 2020, זו הייתה שנה מיוחדת, הקורונה, לכי לשנת 2019, אין בעיה, עשיתי את זה בשבילך, לא צריך לבקש אפילו. אם אנחנו עוברים אליהם, על הסרטים, ככה זה הולך. Avengers Endgame, The Lion King, החידוש הלא מצויר. Toy Story 4, Frozen 2, Captain Marvel, Star Wars, Episode, בלה בלה, Spider-Man, Aladdin, Joker, וכו 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 וכו, וככה זה ממשיך. שני הסרטים היחידים, שלא...
שמשהו אורגינל חדש,
כאילו. שמשהו אורגינל, אז שים לב קודם כל, שניים מתוך 20, הם לא חלק מפרנצ'ייז, שניים, הם אס של הבמאי שעשה את Get Out, וזה הוא מאוד הצליח.
כן, זה אחלה סרט גם.
כן, אני לא אהבתי, אבל הוא במקום ה-12, ובמקום ה-18, Once Upon a Time in Hollywood. זאת אומרת, סרט של טרנטינו, של טרנטינו הוא עצמו.
הוא פרנצ'ייז מסוג אחר.
הוא פרנצ'ייז בזכות עצמו.
כאילו, יש קייס לומר שכל הסרטים שלו הם פרנצ'ייז אחד של השני, אבל בסדר, אנחנו לא ניכנס פה כאילו לעומק של הדברים האלה.
ואז אפשר לראות כמה האימור הזה בטוח.
זה מצוין.
ברגע שאתה בוחר לעשות משהו שהקהל כבר מכיר, שהקהל... שהוליווד מתייחס אליו נראה לי כמו מטומטם, שהוא לא יכול לרצות לראות סרט על משהו חדש, על תסריט מקורי, שלא מבוסס על משהו שהוא כבר יודע ומכיר כמו, לזזל, אמוג'י, כאילו, אז הוא פשוט לא יבוא לראות הסרט, לכן חייבים, חייבים לעשות את זה על משהו מוכר. והדבר הבא, ארנון, אתה יודע מה הוא?
אחת בננה, שתיים בננה, תסריט.
הגבלת גיל.
הגבלת גיל.
הדבר הידוע זה שאנחנו יודעים כמה הוא חשוב בסרט. עכשיו, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הגבלת גיל? האופן בו ארצות הברית מסווגת את הסרטים שלה לגילאים שונים, היא השתנתה קצת לאורך השנים, אבל ככה היא נראית. הדירוג הכי נמוך הוא G, שזה אומר ג'נרל, שזה אומר מתאים לכל הגילאים. כל הסרט הילדים מתאימים לכל הגילאים, אפשר ללכת איתם בכל גיל. הדירוג הבא הוא PG, Parental Guidance, כלומר, מתאים לכל הגילאים, אבל בליווי הורה. הדירוג הבא והכי חשוב, תזכור אותו, PG-13, שאומר מוגבל מעל גיל 13. הדירוג הבא הוא R, שזה אומר Restricted, שזה מוגבל מעל גיל 13, בליווי או השגחת מבוגר, זאת אומרת, אם אתה בן 13, אתה יכול ללכת לראות את הסרט, במידה וההורה שלך מגיע איתך, לא יודעת איזה ילד יבחר בזה, שההורה שלו ילך איתו לסרט.
מעדיף לשתות ציאניד.
כאילו מעדיף להוריד את הסרט בטורנט, ולא ללכת לראות אותו בקולנוע.
כן.
וההגבלה האחרונה היא NC-17, שזה No Children 17 and Under. כלומר, ילדים מעל גיל 18 יכולים לראות אותו. הסיבות שיכולות להיות, שיגבילו את הגיל, זה מין, עירום, אלימות, סמים, כללות, כל הדברים הנפלאים האלה שאנחנו רק מחפשים בסרטים שלנו. זה מסיבה שיגבילו את הסרט אם יש בו מעל מידה מסוימת של כל אחד מהדברים האלה, אז הסרט כבר לא מותאם לילדים קטנים. עכשיו זה נשמע טוב בסך הכל, לא? כאילו סרטים ידורגו, ככה שיהיה ברור לאילו גילאים הם מתאימים ולאילו לא. אבל בתכלס זה פשוט לא מה שקורה. ופה מגיע החלק הקריטי של קביעת הגיל של הסרט. כמעט כל הסרטים שעוברי הקופות הם PG-13. זאת אומרת, אפשר לראות אותם מגיל 13 וללא ליווי הורה, אל תדאג ארנון, אתה יכול ללכת לראות את זה ולא לשתות ציאניד. כי המטרה של יצרני הסרטים היא להראות כמה שיותר אלימות, סקס וכו', ושהסרט רשמית יפנה לקהל כמה שיותר רחב, כדי שיוכל למכור כמה שיותר כרטיסים. עכשיו, אני לא אומרת שמישהו בכניסה עומד ובודק, לא נראה לי שאי פעם מישהו שאל אותי האם אני בגיל המתאים כדי לצפות בסרט, ואני עוברת כבת 16?
לא, אבל זה כי את בת, עוד כי אותי שאלו כמה פעמים כשהייתי בחטיבת ביניים.
אז לא משנה כמה זה סטריקט או לא בבתי הקולנוע, יצרני הסרטים בכלל לא רוצים להתמודד עם הדבר הזה, הם אומרים לו, אנחנו נעשה את זה PG-13, וכמה שיותר קהל יוכל לצפות בסרט. כי, והסיפור הוא שיצרני הסרטים יודעים לשחק בין הטיפות ולהצליח. למשל, מותר לקלל כללות כבדות, כמו למשל המילה פאק, בדיוק פעם אחת. והסרט עדיין יחשב PG-13, אם אומרים את זה עוד פעם, זה כבר צריך להיות הגבלת הגיל הבאה. אל תשאל אותי למה, אבל זה אומר שברגע דרמטי, הדמות יכולה לצעוק איזו כללה עסיסית, אבל לעשות את זה רק פעם אחת, והסרט יישאר מתאים לגילי 13 ומעלה. עכשיו שימו לב, הפרק הזה של הפודקאסט הולך להיות PG-13 גם הוא, אז אנחנו לא נקלל יותר, בכלל לאורך הפרק.
זהו, אמרת את האחד שלך.
אמרתי את האחד, בשביל הדוגמה. אז תוכלו להשמיע אותו גם לילדיכם, או חבריכם הצעירים.
בלי חשש. לטמא את המוחות העדינים
שלהם. לא יהיה פה כללות או עירום, אני וארנון לבושים מלא.
לפולי, לגמרי לבושים.
עוד דוגמה, זה שאסור להראות מעל כמות מסוימת של דם. שזה דבר הגיוני בסך הכל.
לא הבנתי, מה זה כמות מסוימת של
דם? אתה יכול להראות חתך, אתה יכול להראות שלמישהו נחתכה יד ויש בה קצת דם.
יש בה קצת דם.
אבל מעל כמות ליטרים מסוימת של דם, אז הסרט הוא כבר לא PG-13. אבל והקאץ', קודם כל, כל האלימות יכולה לקרות בצד, כל הדם. אם למשל, כולם מתים, אבל אין דם, אז זה בסדר.
אני חושב שבגלל זה מלא אנשים מתים בנפילה, במלא סרטים, כי אז לא צריך לראות את הדם שלהם.
נכון, או שהם יורים בהם, אבל לא רואים
או שהם מתפוצצים בתוך משהו.
בדיוק, אבל לא רואים את הדם עצמו. ועוד משהו חשוב, מעניין, שיוצרי הסרטים עלו עליו, זה שדם הוא אדום. כלומר, אם אתה מראה הרג עצום מימדים של כזה הוביטים או חייזרים שהדם שלהם לא אדום, זה סבבה.
זה חשוב לי שצדי שלהוביטים יש דם אדום, כאילו.
וואי, אני כל כך לא ראיתי את סרטי סרט הבאות וחשבתי שזה, שאני אצליח להשחיל את זה.
אבל אני מבין למה את מתכוונת, כאילו, לא, אם זה כאילו יצור שהוא לא אנושי והדם שלו הוא לא אדום, אז זה בסדר גמור.
בדיוק, ולמשל כל הסרטי רובוטריקים שכבר הזכרנו, אז הדם שלהם הוא שחור. ואז הם כאילו מתים בהמוניהם, אבל זה בסדר, כי הדם שלהם לא אדום.
הבנתי, מעניין.
עוד דוגמה, למשל אלימות גרפית וגור, כזה גועל, אז למשל כתוב שאסור להראות איברים קרוטים, אבל אף אחד לא אמר שום דבר לגבי תולעים שיוצאות מתוך עיניים של מומיה. זה לא כתוב. אז את זה אפשר לעשות. אפשר להיות סופר ספציפיים עם מה שאמרים, ואז זה פשוט לא כתוב שזה אסור בשום מקום, ואפשר להראות המון אלימות גרפית וגועל, פשוט כי היא לא כתובה. ואני חושבת שזה שלוש סיבות מרכזיות. הדבר הבא ככל הנראה שסרטי הקולנוע הם עושים הוא...
לבחור כוכב.
הוא כנראה לבחור תסריט. אבל...
עכשיו אנחנו בתסריט.
אבל זה שאלו הדברים הראשונים שעומדים מול נגד עיניהם, בעיניי מראה מה חשוב להם. וזה פשוט לא האיכות והתוכן שבתוך הסרטים.
כן, זה די מטורף. זאת אומרת, רק אחרי שקבענו את כל הדברים הטכניים האלה, שבעצם מעצבים במידה רבה את מה הסרט הזה יכול ולא יכול להיות, רק בשלב הזה אנחנו בעצם מתחילים לחשוב על מה העלילה שלו, ומה המסר שהוא מנסה להעביר. עכשיו, טוב, כל הרנט הזה שעשית עכשיו, אני חושב שהוא מרתק, באמת, כאילו, ואני... אני למדתי ממנו הרבה. לא, באמת, כאילו, זה ממש מעניין. אני חושב שגם, כאילו, אחד הסיבות לפחות, כאילו, שדיברנו עליהם בשיחה המקדימה שלנו, זה גם העובדה שיש עכשיו משהו חדש בעולם שנקרא שירותי סטרימינג.
שמאוד גם מאוד התעצם בגלל הקורונה.
זהו. כאילו, פתאום גם, עכשיו, כאילו, סתם, יש לנו כל מיני מחשבות על איך שזה משפיע על התוכן שאנחנו צורכים, ואני מניח שגם לכם יש מחשבות, אבל, כאילו, אני כן הייתי רוצה להעלות שני דברים קטנים שנגענו בהם, שכאילו, קודם כל, בגלל שהרגלי הצריכה שלנו השתנו, ואנחנו פשוט צורכים הרבה 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 יותר תוכן מאשר אי פעם, בעיקר מי שהיה תקוע בבית בקורונה, אבל לא רק, כאילו, אלא זה שבעצם אני יכול לחזור הביתה, לפתוח את המחשב שלי ולהתחיל לראות סרטים וסדרות כאוות נפשי, זה אומר שאני צורך המון 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 תוכן, ומישהו צריך לייצר את כל התוכן הזה. וזה אומר בהכרח שכדי לספק את ה... לא יודע... צורך הבלתי נדלה של כולנו להמון המון סדרות וסרטים, אז צריך להפיק גם המון סדרות וסרטים שהם פשוט די זבל, כאילו, פשוט כדי להציף אותנו באיזשהו תוכן.
וגם היום הרבה סרטים מגיעים אחרי הקרנה קצרה בבתי הקולנוע לשירותי הסטרימינג, מה שגם מסתדר עם כל העניין שהבלוקבאסטרים מרוויחים בעיקר בהתחלה, בדיוק, כי אוקיי, את השלושה שבועות הראשונים אנחנו נרוויח, ואז יאללה, אפשר להעביר את זה לנטפליקס או לאמזון או לדיסני פלוס. ואני חושבת שגם עוד מעניין ביחס למה שאמרת על ההפצה של ה... מלא תוכן זבל, והיה לזה פרק מעניין בחיות כיס, המתחרים האלמותיים שלנו.
כן, יכול להיות שהם קצת מובילים עלינו כרגע.
אני לא חושבת, לדעתי יש לנו יותר פרקים. אז מה שלי מאוד חורה, זה שבנטפליקס באמת רוב התוכן הוא זבל. עכשיו אני יודעת על נטפליקס פשוט כי זה מה שיש לי, אני מניחה שבשאר שירותי הסטרימינג המצב לא הרבה יותר טוב, אבל בנטפליקס הוא במיוחד גרוע, מהסיבה שנטפליקס מעולם לא, כאילו היא לא קמה על מסד של ספריית סרטים גדולה. היא בהתחלה בכלל הייתה שירות הפצה, בלבד של תוכן קיים, והיא התחילה להפיק תוכן רק בזמן האחרון, וברגע שהתחילו להתחרות מולה עוד שירותים, כמו דיסני פלוס וכמו אמזון
פריים, כן.
שהם, יש להם כבר תוכן, אז נטפליקס הבינה שהיא בפער עצום, כי ברגע שדיסני תפתח ממשק סטרימינג משלה, יש לה את כל ספריית סרטי דיסני להתבסס עליה, ואז בטח שהיא לא תיתן אותה לנטפליקס, כי אנשי דיסני ירצו שאנשים יעשו מנוי לדיסני פלוס. ובעצם הם הבינו שהם בתחרות מאוד מאוד קצובה בזמן, להגדיל את הספרייה שלהם כמה שיותר, כדי שלאנשים תהיה תחושה שיש פה גם ספרת סרטים מאוד גדולה, אז אני אעשה מנוי לנטפליקס. מה שגרם להם לייצר המון זבל בזמן מאוד מאוד קצר.
אני אוסיף לשיחה על נטפליקס, שנטפליקס שילמו בארצות הברית פחות מס ממה שעולה מנוי לנטפליקס לחודש, לאורך שנה. וזהו, זה כל מה שהיה לי להגיד על שירותי סטרימינג בעצם.
תודה רבה לנטפליקס. ורק צריך גם להגיד, אני חושבת ששוב אני חוזרת למרצ'נדייז, כי זה באמת הדבר שכל כך מטריד אותי. פרומו מרצ'נדייז מוזמנים לקנות את אחת מחולצות קריאת השכמה, או את לוח השנה החדש שלנו שיצא, הכל מופיע באתר.
בדרך כלל אנחנו אומרים את הדברים האלה בסוף הפרק.
פשוט דיברנו על מרצ'נדייז עכשיו, איך היה אפשר לא להעלות את זה. נגיד את זה גם בסוף, אל תדאג. אז גם לדיסני, למשל, יש הרבה על מה להישען. אם תהיה איזושהי קטסטרופה ויהיה בעיה עם הסרטים, מקסימום דיסני תישען על כל מחירת המרצ'נדייז שלהם ועל דיסנילנד, ויש להם על מה להישען שהוא לא סרטים.
אמזון פריים מנסים לדעתי לעמוד בתחרות, אבל הם באמת לא מייצרים המון תוכן מקורי משלהם. הם כן קנו את The Boys, שזה כאילו טרגדיה נוראית בעיניי, כי ג'ף בזוס הוא ליטרלי אמור להיות כאילו הסופר וילן של הסדרה הזאת. ויש להם כאילו כל מיני, כמשרד אפשר לראות בשלמותו וכל מיני דברים כאלה, אבל אין ספק שהתחרות על מי עושה את השירות סטרימינג הכי פופולרי הולכת ונהיית יותר ויותר חריפה. והדבר הזה לא בהכרח, כמו שאמרת, כאילו, בניגוד כאילו, אני מניח שאיך שהניאו-ליברליזם תופס את זה, אז זה שיש תחרות מאוד גדולה על שירותי סטרימינג, זה לא בהכרח גורם לזה שיהיה תוכן יותר טוב, אלא להפך, זה דווקא גורם להפצה, כאילו, של המון המון זבל על הרשת, ואנחנו בסוף נתקעים, כאילו, משני הצדדים.
שימו לב מה הסאבטקסט של ארנון. תחרות ושוק חופשי לא עובדים.
כן, זה לא עובד, תסתכלו.
זה היה סאבטקסט המעודן.
אני אגיד את זה גם בפרונטקסט, כאילו, אין, זה לא עובד. מה שמביא אותנו, אני חושב, לנושא, כאילו, האחרון שרצינו לעסוק בו, שזה בקצה של השרשרת הזאת, בעולם שכאילו חף משירותי סטרימינג והורדות בטורנט וכל מיני דברים כאלה, איפה זה משאיר את בתי הקולנוע? כאילו, קצת, כאילו, נגענו בזה במרומז, בזה שאמרת שכאילו מהרווחים של השבועות הראשונים הולכים לסטודיו חזרה, ורק אחר כך מהשבוע השביעי או השמיני הם מתחילים להגיע לבתי הקולנוע, ולכן גם התוכן הוא פחות מושקע. מה שמותיר אותנו בשאלה, אז איך בתי קולנוע בדיוק שורדים בעצם?
אז הם בעצם מרוויחים כסף בעיקר לא מהכרטיסים, אלא פופקורן ב-200 שקל שלהם.
זהו, וזה נורא מעניין, כי זה תמיד הרי היה המצב, נכון? כאילו, לפחות מה זה תמיד? כאילו, אני לא יודע לגבי תמיד, אבל כשאני הייתי יותר קטן.
שזה תמיד, העולם התחיל כשאני נולדתי.
זהו, אז כשאני נגיד הייתי בין 13-14, בתקופה שכבר התחלתי ללכת לסרטים, נגיד לבד, ולשלם על דברים בעצמי, אז כאילו, קשה להתעלם מזה שהמחיר של הסרט עולה כמו הפופקורן. כאילו, זו עובדה שכולם כולנו חיים עליה, ותמיד כולנו מתלוננים על זה שעושקים אותנו שם באוכל. אבל אני חושב שמה שנורא מעניין זה שבאיזשהו מקום, הבתי קולנוע המסחריים, אין להם שום ברירה. זאת אומרת, זה הדרך היחידה שלהם לשרוד.
כתבה עם כותרת מצחיקה שאני נתקלתי בה, מ-Ynet ממרץ השנה, היא כזאת: רשתות בתי הקולנוע יישארו סגורות, נקודתיים, בלי אפשרות למכור פופקורן, לא ניפתח. ובתוך הכתבה, גורם אחר בענף הדגיש, לקולנוע יש מודל עסקי ברור, הכרטיס נמכר בזול יחסית, שמעת על זה?
וואו.
ואנחנו מרוויחים מהפופקורן, מהמזון ומהשתייה.
זהו, אז אוקיי, זה מאוד מעניין, כי זה בעצם כלקוח של קולנוע, זה משאיר אותי בפני שתי אפשרויות. או ללכת לבתי קולנוע המסחרים, שבהם אני משלם המון המון כסף, על סרט שבגדול אני יכול להוריד למחשב שלי, מה שכאילו היום הוא נכון לגבי כל סרט.
כולל עלות דמי, עלות באינטרנט, הרי כולנו מזמינים מראש, אף אחד לא מגיע וקונה כרטיס בקופה, כן. וזה עדיין עולה כמה שקלים יותר, כי צריך לשלם לאינטרנט לפעול או משהו כזה.
אני לא מבין למה אנשים לא קונים בקופה, כאילו הם כבר הולכים לקולנוע, אבל כאילו נגיד שמה שאת אומרת עכשיו הוא נכון.
אני וארנון לא מסכימים על המון דברים.
לא, כאילו אולי את גם דור אחר ממני, בחמש שנים פער שיש בינינו, שאת כבר לא מעלה בדעתך לעמוד בקופה בשביל לשלם על משהו.
לדעתי יותר מחמש, אבל תמשיך את הנקודה.
והדבר השני הוא, כאילו, לא משנה, כן, וגם אשכרה לצאת מהבית ולהתחכך באנשים אחרים שאני לא בהכרח אוהב או מכיר.
אני כל כך נהנית מהחוויה של לשבת בקולנוע.
כן, זה נורא כיף, אבל כאילו, האם את נהנית מהחוויה של כאילו מלא אנשים שעושים רעש מאחורייך וזורקים פופקורן, כאילו באמת אכפת להם לראות את הסרט? אני לא יודע, כאילו, אבל הבחירה השנייה שלי, אם אני מתעקש לצאת מהבית, זה ללכת לבתי קולנוע הציבוריים, כאילו מה שנותר מהם לפחות, שזה הסינמה. כאילו, הסינימטקים, אני מתכוון, או הקולנוע לב, או מה שיש באזור שלכם.
זה לא ציבורי קולנוע לב, זה פשוט מי שהבעלים שלהם, אז הוא כזה, לא יודעת מה, מיליארדר, ולא אכפת לו להפסיד על זה. כאילו, הוא מפסיד מלב, ופשוט זה לא מעניין אותו, יכול להיות שזה עניין של נדלן, שהוא רוצה את הנדלן.
אז זהו, זה ציבורי / עמותות, ששם נגיד, אולי הכרטיס הוא באותו מחיר, אבל כאילו, נגיד, אתה באמת הולך ואתה רק רואה את הסרט, כאילו, יש פחות כזה מחירה של פופקורן בפנים שלך, אבל שם אתה יכול לראות רק סרטים מאוד ספציפיים. כלומר, מה שהבתי קולנוע, נגיד, הסינמטקים מגדירים בתור קולנוע איכותי, ששווה להם להשקיע בו כדי שהוא יגיע לציבור, ותוכל לראות אותו במחיר יותר נורמלי. עכשיו, שזה מעניין, כי בעצם מה שזה אומר, זה שכל הסיפור הזה של יהיה קולנוע ציבורי רק איכותי, כאילו הציבור, נגיד הרחב, לא זכאי ליהנות מתרבות נמוכה, ויהיה קולנוע פרטי, שבו העמך יכולים ליהנות מהסרטים שהם אוהבים, אבל הם ישלמו לזה המון המון כסף. שזה, כאילו, לא יכול שלא להעלות פה לנו כמה סימני שאלה, של למה אז יש קולנוע פרטי בכלל?
כן, אם העסק הזה הוא לא רווחי מלכתחילה,
אז למה אתם מתעקשים לעשות אותו?
אז אולי צריך שהוא לא ינוהל בשוק כאילו, הפרטי.
זהו, למה אי אפשר שאז הבית קולנוע יהיה ציבורי, ואנחנו נראה בו את כל הסרטים? כאילו, מה בעצם אנחנו מרוויחים מהעובדה שהשירות הזה, כאילו, עבר ליד, שוב, השירות לא בדיוק הופרט, כי הוא אף פעם לא היה בדיוק שירות ממשלתי, אבל מה אנחנו מרוויחים מהעובדה שהדבר הזה מתנהל בשוק פרטי, אם הדרך היחידה שלהם לשרוד זה למכור פופקורן ב-45 שקלים. שוב, חבר'ה, זה גרעיני תירס, כן? כאילו, זה מה שזה פופקורן.
והרעל הצהוב שהם שופכים, שהוא באמת מאוד מאוד טעים.
זהו חמאה, שיר. זה מוצר בפיקוח.
זה טבעוני, אני יודעת.
נכון, 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 יש עכשיו את ה...
היית מת שזאת תהיה חמאה.
אני באמת מת שזאת תהיה חמאה. בקיצור, אז אולי פשוט בתי קולנוע לא צריכים להיות, להתנהל בשוק הפרטי, כי אין בזה שום ערך. עכשיו, הפרק הזה הוא לא איזה, לא באמת חקרנו לעומק את כל השיט הזה של האם אפשר לעשות תעשיית קולנוע שהיא תהיה לגמרי ציבורית, ואני גם לא בטוח שזה נכון, אני פה חורג לגמרי מהנרטיב של הפודקאסט, כי כזה...
נכון, נטפל בך אחר כך.
זהו, כאילו, אני חושב שאולי יש משהו נכון בזה שכאילו תעשיות מסוימות של תרבות ואומנות הן מתנהלות באופן שהוא, יש איזשהו נגיד חומה סינית בינו ובין המדינה ברמת המימון, אני לא חושב שזה בהכרח מצב מצוין, שעבור כל הפקה אומנותית צריך ללכת ולהתחנן למדינה שיתנו לך כסף, אבל אני בהחלט חושב שנגיד הבית הקולנוע עצמו ברמת הלוקיישן, הוא יכול להיות ציבורי וכולנו אך ורק נרוויח מזה. באשר לכל ענייני ההפקה, סתם יהיה מעניין פעם לעשות פרק על מודלים כמו של ה-BBC, שהוא כאילו, הוא כן ברובו מימון ציבורי והוא עומד מאחורי הפקות מאוד מאוד איכותיות וגם מאוד מצליחות, כאילו לא זה רק סרטי איכות וכן הלאה.
ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה בארץ עם כאן.
זהו.
אני חושבת שהם מייצרים המון תוכן מאוד מגוון, שמתאים להמון סוגים של אוכלוסיות, וברמה מאוד מאוד גבוהה.
זהו, אני חושבת שכאן הם באמת סיפור הצלחה בהיבט הזה, חוץ מהעובדה כמובן שהדרך שלהם להפיק תוכן, זה לשלם לעבודה קבלנית של המון המון הפקות קטנות, שנאלצים כאילו לקבל את התנאים הדרקונים שמכתיבים להם. אבל שוב, אני לא אומר את זה כי אני פוסל את זה. כאילו, את זה אני פוסל. אני לא אומר שכאילו העניין הזה של שירות ציבורי הוא בלתי אפשרי, אני פשוט חושב שיכול להיות שאנחנו צריכים להתאמץ עוד קצת בשביל לפצח איך הוא יעבוד נכון. לגבי בתי קולנוע, יותר נוח לי להגיד שאני חושב שזה לגמרי לגמרי צריך להיות מולם.
אני רוצה לחזור לקולנוע, אבל אני רוצה גם לשלם כזה 12 שקל לכרטיס.
וואו, זה יהיה חלום. אוקיי, את יודעת שפעם היה איזה קיץ מדהים בחיפה, לא קיץ, כנראה היה כזה... אוף, אני לא זוכר באיזה חודשים זה היה, אבל הייתה שביתת מורים, ממש ארוכה. ואז העירייה, עיריית חיפה, כדי שאנחנו לא נסתובב כמו פרחחים ברחובות, ולא יודע, נרגום מכוניות בוודקה או משהו כזה, אז הם פשוט נתנו לנו להיכנס חינם לסרטים.
זה הכי חמור.
לחודשים, כאילו, אוקיי? ואז פשוט, אילו, היו חברות של ילדים בני 14, שהיו פשוט נכנסים ויוצאים בולמות קולנוע כזה בלופים, ואני נגיד זוכר שאני ראיתי את האביר האפל איזה 9 פעמים ביום אחד, סתם כי אני יכול, ולא גמרתי לראות.
הפסקת ליהנות באיזשהו שלב, אבל אתה פשוט...
הפסקתי ליהנות ממש מהר.
אתה חייב להוכיח שאתה יכול.
זה היה קיץ מדהים.
לא, וככה זה צריך לראות, סליחה. חד משמעית. באמת, אפילו לא 12 שקל, אני... זה היה... כאילו, צריך חינם. בוא נלך לקולנוע בחינם.
חד משמעית, אני חושב שכולנו מגיע ללכת לקולנוע בחינם, אבל אני חושב שגם מה שכאילו, בא לי גם להגיד זה שלכולנו מגיע קולנוע טוב יותר, ממה שאנחנו מקבלים כרגע. ואני לא בטוח עדיין, לא יודע, אין לי פאנץ' בנושא הזה, אני לא בטוח עדיין מהו המודל הנכון לעשות את זה, יכול להיות שאני צריך לעשות פרק המשך, שיעסוק בשאלה הזאת אולי עם אנשים שמבינים בזה יותר.
אבל זה בטוח לא צריך להיראות כמו שזה נראה כרגע.
כן, אני מרגיש לא בנוח ללכת לסרטים, שאני יודע שהדבר הראשון שחשבו כאילו כשיצרו אותם זה איך אנחנו נייצר מספיק צעצועים במפעל סדנתי הזה שלנו בסין, כדי למכור לכם אותם בארוחות מקדונלדס. וואי, את יודעת, בדיוק חשבתי על זה, שבעצם כאילו חלק מהנרטיב הזה של אנחנו נאלצים למכור לכם את הפופקורן ב-45 שקלים כדי להחזיק את עצמנו בקולנוע.
איזה מסכנים.
כן, זה קצת אותו המודל שאנחנו מוכרים בו את הלוחות שנה, נכון?
אם הזכרת כבר את לוחות השנה, הם זמינים באתר.
הם חדשים, כן, זה לוחות שנה חדשים.
כן, כן, 2021, 2022, אתם רוצים שיהיה לכם את הלוח שנה הזה.
אתם חייבים את הלוח שנה של התשפב.
שמתעסק בשביתות. איזה
כן,
נושא מטורף. ואיזה ציורים יפים.
האם הבת זוג שלי צעירה חלק מהם? כן, התשובה היא כן.
יכול להיות. אז אנחנו ממליצים לכם גם לקנות את לוחות השנה, וגם לעשות מנוי. מה לעשות שכל הפרק הזה היה רווי בפרסומות, גם למרצ'נדייז שלנו, וגם לפודקאסט. אם נקבל תמיכה ממשלתית, אז אנחנו לא נהיה חייבים.
פקשי רעיון של מיליארד דולר. אנחנו צריכים להתחיל לעשות, בתחילת כל פרק ארוך, טריילר לפרק הארוך הבא.
וואו, מטורף.
וואו.
כולם יהיו, על קצה הכיסא יהיו חייבים לדעת מה קורה.
על קצה הכיסא. טוב, זהו, אז בזאת באמת תעשו מנוי לקריאת השכמה, אם עוד לא עשיתם. אם יש לכם חברים שיכולים לעשות מנוי, אם הם ישמעו את הפרק המצוין הזה, אז אתם צריכים לשלוח להם אותו, כדי שהם גם הם ישמעו.
שלחו להם, ותעשו מנוי. תקבלו את כל התוכן של רוזה מדיה, ואת כל פרקי הבונוס של קריאת השכמה. וזהו, תודה רבה ארנון.
אני הייתי ארנון.
אני הייתי שיר. בואו נלך לראות סרט.
בואו.
ביי.